לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת מסעי. זה די נדיר, בדרך כלל מטות, מסעי, הולך יחד. השנה הייתה שנה מעוברת, יש לנו עודף של שבועות, אז מותחים קצת. מסעי בכל אופן, היא פרשה בפני עצמה השנה. אתם יודעים, מסתכלים על מסעי, כמעט אין מה לדבר על זה. זה מסעי, רשימה של 42 מסעי, ויסו מפה ויחנו שם, ויסו משם ויחנו שם, ויסו משם ויחנו שם, ויסו ויסו. אז מנסים לקחת ככה אולי מיד בהתחלה, בפתיחה של המסעות, כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אי, שמתם לב, יש כאן משהו הפוך. משה כתב את מוצאיהם למסעיהם, וכשזה היה על פי השם, אז היה מסעיהם למוצאיהם, לא מוצאיהם למסעיהם, אלא מסעיהם למוצאיהם. ורבותיי, יש על זה הרבה דרשות מעניינות, ואני חושב שגם אם זיכרוני לא מטעה אותי, דיברתי על כך. המשכתי הלאה. ואתם יודעים, אין שום דבר משעמם בתורה. צריך רק לפעמים לעצור, לשים אצבע, לקחת זכוכית מגדלת, ולהתחיל לחפור מסביב. ואז למשל מגלים שבכל אחת ואחת מהתחנות יש על מה לדבר. אני זוכר שפעם, אולי לפני 40 שנים, אולי אפילו עוד יותר, בערך, לא יודע, שמעתי דרשה של הרב שמשון פינקוס, זיכרונו לברכה, על 42 המסעות. הוא דיבר יותר בכיוונים העמוקים, אבל על כל אחד ואחד מהמסעות הוא עצר עם איזה דרמה קטנה, אבל יותר בכיוונים של הקבלה, של החשבונות האלה, שאני לא אגלה לכם אותם, כי נושאים של קבלה לא מגלים לכל אחד. אז למה אני לא אגלה לכם? כי לא מגלים לכל אחד. אז גם לי לא גילו. כי לא מגלים לכל אחד. אז אם לא מגלים לכל אחד, לי לא גילו, אז איך אני אגלה לכם? אני לא יודע. בכל אופן, אני רוצה לעצור על תחנה אחת ויחידה, ותראו כמה שהיא מרתקת. ויסעו מדופקה, התחנה השנייה במדבר סין, כלומר מדבר סיני, ויחנו באלוש, עם א', אלוש. ויסעו מאלוש, ויחנו ברפידים. זהו, מספיק לי. היו כאן, אני רוצה לגעת בשתי תחנות מעניינות. היה תחנה שקוראים לה אלוש, ואחריה הגיעה תחנה של רפידים. אז על רפידים אני יודע שכולם יודעים, זה גמרא ורשי מביא את זה כאן במקום. למה נקראו שם המקום רפידים? כי רפו ידיהם מלימוד התורה, ואנחנו מכירים את זה ממקום אחר. ויבוא עמלק, וילחם בישראל ברפידים. אומרים חז"ל, איך התעורר עמלק להילחם בעם ישראל? בגלל שהמקום היה רפידים, כלומר ריפוי ידיים, רפיון. היה רפיון, דרך הרפיון הזה גורם לבקיעים בחומה שלנו. החומה שלנו צריכה להיות מוגנת כל הזמן. זה לא שאם יש רפיון אז הקדוש ברוך הוא מביא עונש ותופס רשעים ומביא אלינו, אלא אם יש רפיון אז הרפיון הזה נותן את אותותיו גם במה שקורה מסביב. וברגע שהמערכת החיסונית או הפיזית או של העם או הגופנית של כל אחד ואחד מאיתנו, כשהמערכת החיסונית מתחילה להתערער, אז יש צבא גדול של פולשים שממתין לרגע הזה. לא צריך להביא חיידקים, למשל, בן אדם שמקלף לעצמו את האור. מקלף, נכווה. אז האם דרך האור החשוף נדבקים לתוך הגוף מלא ויטמינים, מינרלים, אבות מזון חשובים? לא. מה נדבק דרך האור החשוף? מחלות, חיידקים, זיהום. למה? אם העולם מלא בדברים טובים ודברים רעים, אז כל זמן שיש לנו מערכת חיסונית, האור שומר, והמערכת בתוך הבטן שומרת, אז הדברים הרעים מסננים אותם החוצה. ברגע שפורצים את החומה, הדברים הרעים מגיעים לבד, כי העולם מלא מהם. כל העולם כולו מלא, 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 מלא דברים רעים. ולכן מי שחס ושלום נהיה לו כילוף אור, לא צריך להביא מבחנה עם חיידקים רעים ולשפוך עליו, הדברים הרעים יבואו, כי הדברים הרעים נמצאים, האור שומר מפניהם. אין אור, יבואו. אותו דבר אויבים. אם חס ושלום ייפתחו הגבולות, ייפרצו הגבולות, לא צריך עכשיו להביא, להודיע לכל הגויים בכל עולם, רבותיי, שום דבר, זה יקרה לבד. האויבים שלנו לוטשים עיניים כל הזמן. ולכן, כשהיה רפו ידיהם, לא היה צריך לתפוס עמלקים באוזניים ולהביא אותם. הם באו, הם מחכים כל הזמן, הם מחכים לשעת הכושר. אנחנו צריכים לעשות שלא תהיה שעת הכושר, אנחנו צריכים לעשות שמערכת החיסונית שלנו תהיה חזקה, על ידי מאזן של זכויות. אז אם כן, אנחנו כבר יודעים מה זה רפידים. רפידים זה רפו ידיהם, והשלב הבא היה מיד עמלק. למה דווקא עמלק? בגלל שכבר מזמן, 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 בערס ההיסטוריה, כשרבקה הייתה הרה, בבטן שלה היו תאומים, יעקב, אנחנו, ועשיו, הנאצים, האוקראינים, לא יודע, הרוסים, כל הגויים שהציקו לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה באידיאולוגיה, לא סתם, גם הערבים, היהודים שגרו במרוקו, במצרים, באיראק, גם סבלו מהערבים השכנים שלהם, אבל זה לא היה על רקע אנטישמי. ערבי הוא פרא אדם, ערבי הוא משתולל, הערבים ידעו שהיהודים אין מספיק גיבוי בממשלה, במדינה, אז הם ירשו לעצמם להשתולל עליהם, בדיוק כמו שהערבי תופס חמור ורוכב עליו, מה, בגלל שהוא אנטישמי? לא, בגלל שהחמור לא יכול להתנגד. אז ערבים בארצות האסלאם הציקו ליהודים, הם רעים, הם מחזרים, האורחיים הקדוש מתאר באיזשהו מקום שערבי שופך דם, אז הוא נהנה, זה בשבילו תענוג לראות דם שפוך, אבל לא רק דם של יהודי, גם דם של אח שלו, אם הוא רב איתו. ולכן היהודים שהיו בארצות האסלאם סבלו מהגויים, אבל זה לא היה סבל אידיאולוגי עם איזשהו חוק דתי. והיהודים בארצות של עשיו, בארצות של הנצרות, כן סבלו. בכל אופן, אז הסבל הזה, המלחמה בין האור לחושך, בין יעקב לעשיו, היה כבר בבטן של האמא. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את האלוקים. כואב לי הבטן, יש לי איסורי הריון קשים, חבלי לידה. אמרו לה בבית האלוקים, גברת זה כואב, זו רק ההתחלה. שני גויים בביטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ. ורב יעבוד צעיר. כל ההיסטוריה מתחילה עכשיו, כל ההיסטוריה עקובה מדם. מלחמת האור נגד החושך, האמת נגד השקר, הטוב נגד הרע. מתחיל עכשיו. הייתה מלחמה, מלחמה לאורך כל ההיסטוריה. עמלק זה האנטיתזה של עם ישראל. אז ככה אומר, והיה כאשר יריד, הוא פרק את העמלאה החרבה. כשזה חזק, כשכל יעקב נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשיות, הידיים של עשיו נהיים רפויות, ידי עשיו, זה נקרא לחרב, עשיו זה על חרבך תחיה. ואילו כשקולו של יעקב לא נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשיות, צריך להזיר את זה עכשיו חזק, כי אנחנו בשבוע הבא הולכים לקראת בין הזמנים, שלא נשכח, גם בין הזמנים צריך ללמוד, נכון, לא כמו בישיבה. הראש ישיבס הגדולים בדורות הקודמים שהיו נוסעים בבין הזמנים לעיירות מרפא, היה כל מיני עיירות מרפא, מעיינות. אז מה היה ההבדל? בישיבה התפילה מתחילה בשבע. במעיינות מרפא, בחופש, בדאצ'ה, התפילה התחילה בשבע וחצי. אז ממילא סדר ראשון לא התחיל בתשע, אלא בתשע וחצי. אותו דבר, צריך ללמוד תורה, להתפלל במניין, להתפלל לאט, להתפלל ברצינות, לשמור את העיניים ממראות לא... בקיצור, אנחנו עכשיו הולכים לקראת שלושה שבועות של חופש, ואוי ואבוי, במתים חופשי, אדם חי אין לו חופש. אדם נפטר, שוכב מתחת המצבה, עדיין הוא חופשי ומשוחרר. על כל פנים, כל זמן שעם ישראל חזק בתורה, בעירת שמיים, המלאק, הידיים שלו נפולות. זה נקרא שויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אז יופי, אנחנו כבר דיברנו על הרפידים, נהדר, אנחנו יודעים כבר מה זה רפידים. לאיפה הם הגיעו, מאיפה הם הגיעו לרפידים, מאיכן הם באו? אז כתוב, נו, מאיפה? מאלוש. או אלוש, זה החלק המעניין, רבותיי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זו ההקדמה. הדרשה שלי הולכת היום על אלוש. מה זה אלוש? חידון. אלוש, אתם לא יכולים לדעת אם אתם רק ראיתם את החומש עם רשי, בשביל זה צריך היה ללמוד את המדרש. אתם יודעים, בפרשת בשלח, שמה כשיצאנו ממצרים, מיד בתחילת החורף, בפרשת שמות, איפה? בתחילת הקיץ, סליחה. מתי זה היה? פרשת שמות? מה פתאום? מקץ חנוכה? מה פתאום? אמצע החורף, עוד לפני פסח. בפרשת בשלח מסופר ש... בני ישראל הגיעו למדבר סיני, קודם הם אכלו קצת מה שנשאר, עוגות מצות ממה שנשאר ממצרים, אבל בסוף זה נגמר. איפה זה נגמר? באלוש. איי, מעניין. ושם, רבותיי, באלוש הייתה התחנה הראשונה שהתחיל לרדת לבני ישראל מן. חזל עוד אומרים שזה דומה אלוש, אני אלוש, אתה תלוש, הוא ילוש. מה אומר אברהם אבינו לשרה אשתו? מהרי לושי עוגות מצות. אז שמה ללוש, מלוש, אלוש. אני אלוש לעצמי לבד את האוכל שלי. למה אלוש? כי כל אחד ואחד קיבל את המנה של המן שלו בדיוק בהתאם לרמה הרוחנית שלו. יותר קרוב הביתה, יותר רחוק מהביתה, ומזה היו לשים ואופים עוגות, או שכבר היו מקבלים אוכל מוכן, כל אחד גם כן בהתאם לרמה, אז זה אלוש, בלשון יחיד. אני אלוש, אתה תלוש, אנחנו נלוש, הם ילושו, אלוש. אז אלוש, רבותיי, הייתה התחנה הראשונה שירד מן. בסדר? עכשיו אני רוצה לשאול, האם יש קשר בין זה שבני ישראל אכלו מן, פתאום שהם הגיעו לרפידים ורפו ידיהם מן התורה? יש קשר? או פוקס? אז ככה, אנחנו צריכים לזכור את המילה פוקס למחוק. שום דבר לא קורה במקרה. המילה מקרה, אם נכתוב אותה ונקרא אותה עכשיו הפוך מהסוף להתחלה, אז זה היי מקרה, אחר כך היי רקם. היי זה השם, הקדוש ברוך הוא רקם. למה צריך לקרוא מהסוף להתחלה? כי כל רמז כותבים אותו מהסוף להתחלה. א', זה הקדוש ברוך הוא, נכון? אלופו של עולם. תקראו א' הפוך, מה יוצא? פלא. א' הפוך זה פלא. למה פלא? כי בעברית פלא זה קונץ, נס, קוסם. אבל בתורה פלא זה נסתר. כי ייפלא ממך דבר למשפט. איך אמר שם המלאך לאבא ואמא של שמשון? למה זה תשאלו לשמי והוא פלי? הוא נסתר. כי ייפלא ממך דבר, כי ייסתר ממך דבר. אז הקדוש ברוך הוא, הן אתה, כך אומר ישעיהו הנביא, הן אתה ריבונו של עולם, הן אתה אל מסתתר. אז פלא זה הפוך מאלף. כלומר, תמיד כשקוראים משהו מהסוף להתחלה, הוא רומז על הרמז שלו. יפה. אז אם כן, עכשיו אנחנו מתחילים, הולכים הפוך, מהסוף להתחלה, מרפידים לאלוש, חוזרים בחזרה. אי ואי ואי, מה היה באלוש? בני ישראל אכלו מן. נו, מה רע? מצוין. נכון. מצוין. אבל אתם יודעים, המן היה טעים. כל אחד קיבל לעצמו מנה גדולה של איזה סולומון עם רוטב, הרי ממן אפשר להזמין מה שרוצים. אחר כך שניצל גדול, גם הוא עם תוספת, עם איזה פסטו, פסטו, אני יודע משהו, ותוספות, ואחר כך פרוסה של אבטיח קר, אחר כך לוקחים חצי ליטר בירה קרה, ולוקחים כיסא נוח, עם פחית קולה, עם קש, אולי גם נרגילה, כובע קש גדול, ומתיישבים בחורשה, בצל. שעה 3:30, 4, עכשיו סיידר, הולכים ללמוד תורה. וואו, תורה? תורה? עם כזו בטן מלאה? אומרים חזל, אין הארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. זה מה שמשגע אותו. שמנת, אבית, כסית, התכסית בשומן, ואיתו שלוקה עושהו, וינבל צור ישועתו. מתחברים יותר מדי אל הגשמיות, זה על חשבון הרוחניות. הם לא הולכים ביחד. אויבים מושבעים, הגשם והרוח. לא במטאורולוגיה. במטאורולוגיה הרוח מביאה את הגשם. אבל בדת, ברוחניות, יש גשמיות ויש רוחניות. הגשמיות מושכת כלפי מטה, הרוחניות מושכת כלפי מעלה, כמו אש ומים לא הולכים ביחד. היה פעם רב גדול בירושלים, צדיק מהצדיקים של פעם, לפני קום המדינה בירושלים של פעם, נאלץ לנסוע לאנגליה לרגל איזה שמחה משפחתית, אח שלו גר שם, הביא חיתן שם את הבן, את הבן הבכור, את הנכד הצעיר, לא יודע את מי מאמו, נסע לאנגליה, בימים מהם לנסוע לאנגליה, זה היה חתיכת הרפתקה, קודם צריך ללכת עם חמורים עד יפו מירושלים, וביפו הולכים על איזה אונייה רעועה, ואני יודע מה, בקיצור לפני 100-150 שנה, הגיע ללונדון, היה שם בחתונה, הוא חזר בחזרה לירושלים, ואומר רבותיי, בלונדון, באנגליה, ראיתי משהו שחובות הלבבות אומר שאין אותו בעולם. חובות הלבבות אומר שאין בעולם, לא יכול להיות בעולם, לערבב ביחד אש ומים. אי אפשר לערבב אש ומים. אני ראיתי בלונדון ששם כל אחד מהמסובים בחתונה קיבל צלחת שהיה מורבב באש ומים. הציבור הבין שהאיש הזה מדבר על משהו, והוא לא פירש, לא ביאר את דבריו. כלומר, אומר ככה, בחובות הלבבות כתוב, כשם שאי אפשר לאש ומים לשכון בכלי אחד, אתה לא יכול לשפוך יש, אתם זוכרים במזריקות של תל אביב, היה מים ואש ביחד, אבל זה לא היה בדיוק מים ואש, היה צינורות של גז וצינורות של מים, מהצינורות של המים יצא מים, הצינורות של הגז יצא גז, והגז דלק, אבל הם לא תרבבו ביחד באותו כלי, לקחת אש ומים ולשים אותם בבלנדר, הם היו אחד ליד השני. האש לכחה את המזריקות של המים. בכל אופן, אז אני ראיתי בלונדון, סליחה, אז אומר ככה, בחובות הלבבות כתוב, שאי אפשר לאש ומים בכלי אחד. כמו כן, אי אפשר לאהבת העולם הזה, ואהבת העולם הבא, בלב אחד. בלב יש אור שאתה אוהב את העולם הזה, אתה ממוקד. ממוקד מטרה, עולם הזה הנאות, או שאתה ממוקד מטרה, עולם הבא, רוחניות, תורה, יראת שמיים, מצוות, תפילה טובה. אתה לא יכול לאהוב גם את זה וגם את זה. זה מה שאומר חובות הלבבות. ממשיכה ליהודי הצדיק הזה מירושלים לפני 5 דורות או 4. הוא אומר, בלונדון, איפה שאני הייתי, חילקו כזה משהו שאפילו לא יודע איך קוראים לזה. אנחנו, הוא אמר איך שאומרים את זה באנגלית, אחר כך הוא ניסה להסביר את זה ביידיש, בעברית קוראים למשה הזה שהוא דיבר עליו, קוראים גלידה. חילקו גלידה. לא ידעתי מה זה, טעמתי, הבנתי, לא אכלתי את המנה שלי, כן אכלתי, לא יודע מה הוא עשה. אומר רבותיי, גלידה זה אהבת העולם, סליחה, רגע, שכחתי את הקטע הכי קטן. חילקו גלידה וציינו שם שזה עם הכשר. למה היה צריך לציין? כי בתקופה הזו עוד לא היו הרבה גלידות, רק לגויים, הגויים היו עושים גלידה, ופתאום גם איזה מפעל יהודי התחיל לעשות גלידה עם הכשר, לקח שם המכשר המקומי, וזה היה חידוש. אז וואו, גלידה, הגויים כבר עשו גלידות, ממה? לא יודע ממה הם עשו את הגלידות שלהם. ומפקם איזה מפעל יהודי בלונדון לפני 100 או 150 שנה, ויצר גלידה עם הכשר ליהודים במיוחד, והנה זה היה חגיגה גדולה, ודיברו על זה בחתונה הזאת, בבר מצווה הזו, בשבע ברכות, לא יודע מה היה שם, שיש גלידה עם הכשר. אז הוא אומר, טעמתי את זה, אז אני הבנתי שזה נוגד את חובות הלבבות, למה גלידה, ראיתי, טעמתי, הבנתי, גלידה זה הנאת העולם הזה, אהבת העולם הזה, הכשר זה אהבת העולם הבא. אם אתה אוהב גלידה, מה אתה צריך הכשר? אם אתה צריך הכשר, מה לך ולגלידה? במאמר המוסגר, לפני שנמשיך לטפל כאן, הלוואי עלינו היום שנוכל רק גלידות עם הכשר. בלי לחפף ובלי לעגל פינות. אבל מדבר על מה שהתחיל פעם. גלידה זה משהו טייבה. אנחנו צריכים לאכול לחם, גבינה, בשר, להיות בריאים. גלידה? אהבת העולם הזה. יופי, תאהב את העולם הזה, כל הגויים אוהבים את העולם הזה, אבל הכשר? מה אתה חושב באמת שעם ההכשר אתה תגיע לגן עדן עם, עם דלי מלא גלידה? מה תעשה שם בגן עדן? בגן עדן יושבים ולומדים תורה, יש שם שגסריה, יש שם קצוי זכוישן, יש שם חופץ חיים, יש שם רשבו, יש שם ריטבו, יש שם רשי, יש שם... אין שם גלידות! אין שם, איך קוראים לזה, יש שם חנויות מיוחדות של גלידה, כאלה ענקיות, וואו, מוציא את העיניים. אני הולך כל יום חמישי בערב, יש לי שיעור, אז יש שם בהכשרת היישוב על יד מכון מור. יש שם חנות ענקית קצפת, אני חושב שקוראים לה. ושם, ברוך השם, לא נכנסתי לשם, אבל אני מקווה שגם אם הקדוש ברוך הוא ייתן לי לחיות עוד 300 שנה, כף רגלי לא תדרוך שם, לא בגלל שזה לא עם הכשר, בגלל שגם כשאני מגיע לחתונות ובר מצוות ועניינים כאלה, הדברים האלה לא מדברים אליי. בכל אופן, יש שם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואנשים מוצאים את העיניים. הם אומרים, וואי, חבל שאין לי כאבה גדולה כמו של פיל. אני רוצה, מכל דבר, מהצבע החום והירוק והכתום והצבעוני והמעורבב, מהכל אני רוצה מנה, אבל מוגבל, אני יותר משלוש קילו גלידה לא יכול לאכול. וכאן יש מקום ל-17, ל-40 קילו גלידה. אז זהו, אז בכל אופן, אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא. אלוש! באלוש נפל להם האסימון שאפשר להתחיל לאכול טוב. פעם ראשונה, הרי באו במצרים, מה היה להם במצרים? במצרים מה היה להם? באמת אנשים רעבים, רעבים, רעבים הם היו. אתם יודעים מה? כפיו מדוד תעבורנה, אנחנו אומרים בשיר של יום. מה זה כפיו מדוד תעבורנה? היה אחד מהתפקידים של העבדים היה להכין אוכל לכל האדונים שלהם. אז שם האוכל לא הכינו כל אחד בבית, היה מטבח מרכזי גדול, היה סיר ענק, נראה כזה כמו אמבטיה, הוא עומד על האש, בתוך הסיר הזה הכניסו תאו שלם, כמו פרה, יותר גדול מפרה שלם, חתוכה לחתיכות. אם לא יודע, ירקות תבלינים, והתפקיד של העבדים היה לערבב, 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 לערבב את הדוד, בדוד של הזה, אסור להם לאכול מזה. מותר להם לפעמים את הלחם היבש שהם יביאו מהבית לטבול קצת במרק. אין להם רשות לאכול משם. עבדו קשה, היו רעבים. הרגישו פעם ריח של אוכל, לא יכלו לאכול אותו אפילו. מה היה להם? זכרנו את הבצלים ואת השומים שאכלנו חינם במצרים. זה מה שהיה להם לאכול. לא היה להם יותר מזה. עבדים הרבה שנים, אחר כך הגיעו, ברחו ממצרים, עפו להם עוגות מצות, 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 מצות יד, אתם יודעים כאלה. החזיקו אותם עד, אני יודע כמה זמן החזיקו אותם, עד אחרי חג השבועות. חודשיים אכלו רק קצת מצות, מצות יבשות. פתאום, והמן כזה רגד, וטעמו כצפיחת בדבש, לשד השמן, איזה תיאורים יש על המן, וואו, 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 וואו. זה נכנס לבטן, אלוש, תלוש, נלוש, ילוש, לשים, לשים. אי ואי ואי, מאלוש נהיה רפידים, רפו ידי מן התורה, עם בטן מלאה. אבל רגע רבותיי, זה נורא נחמד, אבל זה לא משכנע. למה התיאוריה שלי צריכה הבהרה? כי חז"ל אומרים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. למה זה ככה? אני ליקטתי בגמרא שלי, בגמרא במסכת יומא על הנושא הזה, ליקטתי כמה וכמה פירושים. אחד הפירושים שהמן היה מתחלק להמון המון המון טעמים, ותת טעמים, וגוונים, ותת גוונים, הוא היה יכול לאמן אותנו לרגישויות מאוד 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 גבוהות. ותמיד תמיד הרבה יותר קל להמחיש דברים גשמיים מאשר רוחניים, לפחות לאנשים מתחילים. תלמידי חכמים לא צריכים את זה. אבל פה עכשיו בני ישראל התחילו רק ללמוד תורה, זה היה אחרי שקיבלו את התורה. הם עכשיו כולם מגיעים לשיעור א' ישיבה קטנה, מתחילים ללמוד. זה משנה, זה גמרא, זה רשי, זה תוספות. קודם קוראים את הגמרא ואין שוטנשטיין. אין פסיקים, אין נקודות, אין כלום. מתחילים ללמוד. זה קשה. אז הרבה יותר קל לעשות המחשות, כל מיני המחשות, וזה תפקיד בדרך כלל של מגיד שיעור בשיעור א' ישיבה קטנה, או בכיתה ח' של בית ספר עממי, כולה בכיתה ז' שלומדים גמרא, להסביר כל דבר עם המחשות. אז למען היו אפשרויות להמחיש דבר דק, עוד יותר דק, עוד יותר, עוד יותר, עד שהגיעו לסוף המיגו של הקצוי סחוישן עם הסבר גשמי. אז לא, זה אחד ההסברים, נקרא שיש לו הרבה גוונים, הרבה טעמים. בכל אופן, כל ההסברים נכונים על כך שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. אוכלי המן נתה להם גם כן תחושה של מחוברים לקדוש ברוך הוא. מחוברים לקדוש ברוך הוא. חזל שואלים ככה, הגמרא מספרת ששאלו התלמידים את רבן שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי המפורסם ממירון, שאלו תלמידים את רבי שמעון בר יוחאי, למה ירד מן כל יום? כל בוקר, 4:30 לפנות בוקר יורד מן. למה שלא ירד מן פעם בשבוע, כמו מזכורת? או פעם בחודש? אולי אפילו פעם בשנה? למה כל יום? למה כל יום? זה מלחיץ. בן אדם גמר ב6:00 ארוחת ערב, וכל מה שמשאירים למחר, אין להשאיר למחר, כל מה שמשאירים למחר כתוב, ויבאש וירום תולעים. הכל מתקלקל. למחרת בבוקר גרגיר אחד קטן, רבע ביסקוויט, חצי עוגיה, כלום, במבה, כלום, 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 כלום. כל לילה, 8:00 עושים בדיקת חמץ. אין גרגיר אוכל בבית, כלום. לא פלח תפוז, ולא יוגורט, ואפילו לא כוס חלב בשביל קפה. כלום, כלום, כלום. בערב, נקי, נקי, נקי. אם נשאר גרגיר, ויבאש וירום תולעים. וילד מתעורר ב10:00. אבא, אני רעב. מוקטק, בוא נחכה לפנות בוקר ימן. מאיפה ימן? מהשמיים. וואו. זה חיזק, זה קשר את הלב שלנו מאוד 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 חזק. כשאין את הביטחון הכלכלי, אין כיס מלא עם כסף, ואני יודע, היום אני יודע שבסופרמרקט יש שפע, מה אתה שומר, מה אתה עוגר, מה אתה אוסף, תקנה שקית חלב אחת, בואי נע, אני צריך 4 שקית עד שבת, למה? מחר תלך תקנה עוד שקית, מי אמר שמחר יהיה? בדרך הטבע, כשאין מלחמה ואין צרה ואין איזה, לא יודע מה, איזה אסון טבע, משהו אחר, אז ההספקה שוטפת. אנחנו יכולים לסמוך על ההספקה הזאת. מה ההוכחה? יש הלכה מאוד מעניינת. אם אני רוצה לעשות ברכה על כוס מים, אני צריך למלא מים, להחזיק אותם ביד, ולעשות ברכה. ואם יש נחל זורם, אני מתכופף, עושה ברכה ושוטה. רגע, 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 רגע. אתה עשית ברכה, המים האלה שעשית את הברכה רצו כבר, הם 100 מטר במורד רחוקים ממך. המים שאתה עכשיו שותה זה מים אחרים, זה לא המים שאתה בירחת עליהם, זה מים שבאו מלמעלה. נכון. כל זמן שהנחל שוטף ואני יודע שהוא לא יעצור, אז 100 קילומטר קדימה ו-100 קילומטר אחורה, 100 קילומטר למעלה, 100 קילומטר למטה, זה הכל אותם המים. זה הכל אותו מים, על זה אני מברך. אני לא מברך על הכל, רק שתי כוס אחת או כוס וחצי, אבל זה הכל. כלומר, כשהחיים סדירים, ויש, אין מלחמה, ואין צרות, ואין אסונות, אנחנו יכולים לסמוך על הפלטר. ראו שהוא אמר, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה הסומך על הפלטר, הכוונה בעידן שאין שפע. אז מי שאין לו מספיק אוכל ליום, יומיים, שלושה, הוא יודע שמחרתיים אין לו אוכל, ואין לו כסף לקנות אוכל, ואין לחם במדפים, ואין כלום, 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 כבר מעכשיו הראש שלו לא רגוע. אז אלה שאוכלים מן, הם רגועים, הם יודעים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה לנו מן. זה מבחן דתי, מבחן באמונה. דרך אגב, רבותיי, לא קשור לפרוזקט, יותר קשור לפרשת בשלח, אתם יודעים שיש הרבה אנשים שמהדרים ביום ג' פרשת בשלח להגיד את פרשת המן. למה? כי כתוב בהייליג הספורים הקדושים שזה סגולה לעשירות. אז יש בן אדם שיש לו 3 מיליון דולר בבנק. אבל הוא רוצה שמה3 מיליון דולר האלה יהיה 9 מיליון. מה פתאום 9? 18 מיליון, 40 מיליון, מיליארד. אז מה הוא עושה? מתיישב מיד שחריס אחרי התפילה עם הטלית והתפילין, יום שלישי של פרשס בשלח, ואומרת פרשת המן. מה זה אומר אותה? 2 מקרא ואחד תרגום ואחד רשי ואחד תוספות ואת כל הפרשנים. אחי בעיון, ועוד מחדש חידושים, גם כן יש עניין לחדש, ואז הסגולה תבוא יותר טוב. למה? כי כתוב שאם אומרים את פרשת המן, אז מה? זה סגולה לעשירות. או מה זה נקרא עשיר? זו הבעיה. ההוא שיש לו 3 מיליון דולר, ואומר את פרשת המן כי הוא רוצה שיהיה לו 18 מיליון דולר, שלא יגיד את פרשת המן. כי מה, אם באמת באמת אומר חזק, והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו, אמרת, אתה יודע מה? אמרת, קיבלת. למחרת בבוקר הוא קם בבוקר, מחפש את החשבון בנק שלו, בודק, כל הכסף שלו התעדה, כל המניות צנחו לאפס, לא צנחו ב10%, גם לא ב98%, וגם לא ב99.9%, נמחק, אפס, נדה, גטה, כלום, זירו, אין כלום, למה? רגע, סליחה, 55 שקלים יש לו בכיס. זה נשאר. למה 55 שקלים? כי ככה עולה ארוחת בוקר. ארוחת בוקר עולה 55 שקלים, אתה מביא עם זה לחם, יוגורט, שתי חלב, אני יודע מה אפשר להביא בחמישה, אפשר להביא ארוחת בוקר, יפה אתה אשתך. אם יש לו 3, 4, 5 ילדים, נשאר לו 80 שקלים בארנק. מה הבעיה שלך? מחר בבוקר יהיה לך עוד פעם 80 שקלים. מחרתיים, עוד פעם 80 שקלים. בעוד שבועיים, עוד פעם 80 שקלים. בעוד 7 שנים, עוד פעם 80 שקלים. כל יום. כל יום, כל יום, תקבל בדיוק כמה שמגיע לך להיום, בתנאי שמגיע לך. מי שלא מגיע לו, לא קיבל. היום אתה עושה צם. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. למה זה ויענך? כי לפעמים שכחת כאן, זייבת כאן, פח, מחר אין מן. אין מן. תעשה צום, צום שלא מן המניין. לצא לקבר של הבבא סאלי, תתפלל חזק כדי שיחזור מן. אתה עם ה$3 מיליון, רצית 9, קיבלת 0. למה? כי באמת, באמת, באמת התכוונת ברצינות. מה התכוונת ברצינות? להיות עשיר של החזל. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אם אתה יודע שמובטח לך מהידיים של הקדוש ברוך הוא, כל יום, 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 ארוחת בוקר, אתה מסודר. מה אתה צריך יותר מזה? מה אתה צריך יותר מארוחת בוקר כל יום? זה עשיר מופלג. לעשירים כאלה ניתנה המן, ניתן המן. אז ויחנו ישראל, קודם כל ויחנו ישראל באלוש, הם עוד לא הבינו את זה, הם רצו שיהיה הרבה מן, וביום הראשון הם עוד אפילו לא ידעו, הם שמרו ועשו, וואו, אוכל בשפע. זה צריך להתרגל. צריך להתרגל, לחיי משטר כאלה צריך להתרגל, לא נולדים כאלה, לא נולדים כאלה. הרב שח, זיכרונו לברכה, היה ממשפחה ענייה פשוטה, הגיע לישיבה, לא הגיעו כמו היום, נוסעים כל שבת הביתה וכל 3 ימים מגיע חבילה מאימא. שבועיים הליכה ברגל מהבית שלו לישיבה, כי לא היה לו כסף לשבת ברכבת באוטובוס, לאימא שלו לא היה כסף לתת לו. שבועיים הלוך, שבועיים חזור. כשהוא הלך לישיבה, ואחר כך הוא שמע שיש מלחמה, אז הוא רצה לחזור הביתה, הוא פחד. התחילה המלחמה. אז אמא שלו אמרה לו, במלחמה אתה ודאי חייב להיות בישיבה. אז שוב חזר לישיבה, הנעליים היו קרועות. ראש הישיבה ראה את הנעליים הקרועות שלו, נתן לו נעליים חדשות. והנעליים הקרועות הישנות האלה נמצאות עד היום. אנשי יודאיקה משלמים על זה מיליארדים, על הנעליים הקרועות המפורסמות האלה של הרב שח. שלח איתם 3 פעמים מהישיבה הביתה, מהביתה לישיבה, לישיבה הביתה, עד שאמא הסבירה לו, אתה בישיבה. מלחמה, אתה לא צריך אותך בבית, צריך אותך בישיבה. על כל פנים, הוא היה אני מרוד. היה לו רק בגד אחד, הוא היה איש איסטניסט, צריך לנקות, צריך לחבס, אז יום יום הוא היה עוטף את עצמו, הוא הלך ליד הנחל, עוטף את עצמו עם עיתונים, עם סמרטוטים, מחבס את המכנסיים ולבוש אותם רטובים. עוני מרוד! לא היה מחובר לכלום, כלום, 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 חוץ מלתורה. שום דבר לא היה לו, עיתונים, שמטס, לחבס, לשטוף במים, ולחזור בחזרה לבית המדרש. ככה לומדים תורה, אבל באלוש, תלוש, ילוש, נלוש, לשים, ויחנו ברפידים, בטן מלאה, איזה שניצל היה אתמול, וואו, והדג, הסולומון הזה, עם הסיסי כל כך, איזה טעם, עד עכשיו עוד נוזל לי הרוק מהפה כשאני נזכר בו, ככה אתה תלמד תורה, אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא, אש ומים נכנסים ביחד לתוך הבטן, מאיפה זה בא? רבו ישי, אני סתם מדבר, לא, אני מדבר באמת. אני אגיד לכם תחושות אישיות שלי, אנוכי הקטן. אני הגעתי לאישי וקטנה. מתי הגעתי לאישי וקטנה? תפשין חף וו היה שנת שמיטה, נכון? תפשין י' ב' עד חף ב', כן, תפשין חף וו. בתפשין חף וו הייתי בן 14, זה היה שנת שמיטה. ואני הגעתי לישיבה. ילד מבית מפונה, קוראים ניצולי שואה שדואגים לי. מה זה דאגו לי? אמא שלי זיכרונה לברכה, דרך אגב השבוע היה יורצייט שלה. אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה מקלפת לי את הבננה. למה? שלא יקלף לבד. כאילו לא היה לי כוח לקלף בננה. כשהיה צריך להזיז איזה אחרון כבד, היא ביקשה ממני להזיז. היא לא יכלה. אבל את הבננה הייתה מקלפת לי. מסכנה, לפני השואה היו לילדים. ברוך השם, מתו שם, ברוך השם נולד לעוד ילד. אז, 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 מה זה, פינקו אותי כל שעתיים, נתנו לי משהו לאכול שחס ושלום אני לא אמות להם ברעב, כל שעה, כל שעתיים, איזה ופלה, איזה בדנה, איזה משהו, והייתי ילד ככה, נוסע באופניים, בלי ידיים, משתולל, לא עושה כלום, פתאום מגיע לישיב וקטן, נכון, קצת בבית ספר, בסדר, אתם יודעים מה זה בית ספר, יותר מ-25 דקות אין שיעור, נכון, רשמית יותר, אבל בתכלס, עד שקמים, ועד שיושבים, ועד שמורה שואל, ועד שמורים לי, ועד שחק אחר המורה, אני צריך ללכת לשירותים, אני לא שתיתי, שכחתי, הלכתי, חזרתי, 20 דקות מצליחים לדחוף כמה מילים. פתאום אתה מגיע לישיב וקטן, שחרית בשבע. אחרי שחרית שיעור 20 דקות, משנה ברורה. אחר כך ארוחת בוקר מהר, ב-9 מתחיל סיידר, עד 1, ב-1 מנחה, ארוחת צהריים, 3:30, סיידר, עד 7 בערב. אחר כך ארוחת ערב קטנה, מהירי וארוחת ערב, לא זוכר מה היה קודם, בקיץ היה ככה, בחורף היה אחרת. ועוד פעם, סיידר עד 10 בלילה. מה אני אגיד לכם? אם הרב אלישיב היה מגיע לשם, הוא היה מתמוגג מנחת, זיכרונו לברכה. איזה כיף, ללמוד תורה כל היום, מה עוד צריך? והרב שח, והרב עובדיה יוסף. איזה כיף. אבל רבותיי, מגיע איזה עגל, פרל למוד מדבר, מכפר עטה, מלהשתולל ברחובות, תשב כל היום. תשב כל היום, נראה אותך. מה אני אגיד לכם, ברבע השעה הראשונה הצלחתי. עוד 5 דקות כבר התחלתי לקום, לצד, לשבת, לסובב את הפוזה, עוד הצלחתי. אחר כך לא הצלחתי. לא, 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 לא שאני לא רוצה. כן רוצה, לא יכול. לא יכול. אז ויכנו וייסו מעלוש, ואנחנו ברפידים, איך אפשר? עכשיו כבר יש תורה, ותורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, והגית בו יומם ולילה, איך, מתי, אנשים לא היו בני 14 כמוני, אני בן 14, עוד עצמות רכות, אפשר עוד להתרגל, הבטון עוד לא התייבש בראש. לקחת שם במדבר סיני 40-50, אנשים בני 40-50, עד עכשיו הם היו עבדים, לשו כל היום את הבשר של המצרים, לשו את הטיט ואת הטבן, פתאום את האנשים האלה לא יודעים לקרוא. לא עם נקודות ולא בלי נקודות, לא יודעים מה זה כתב רשי, לא יודעים מה זה גמרא, לא יודעים מה זה משנה, לא יודעים מה זה תוספות, לא יודעים מה זה רבנו חננאל, לא יודעים כלום, אנשים ל-50. קח אותם עכשיו לישיבה, לא לישיבה של בעלי תשובה, לישיבת המקובלים בירושלים, שלומדים שם מ-5 בבוקר עד 2 בלילה, רצוף, 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 כל הזמן אותיות קטנות, באותיות רשי, בארמית. הלו, הרגת אותם, הם לא יכולים. אז רפו ידי מן התורה. הרפיון הזה רבותיי גם היה לפני כן. אבל כל זמן שהיית רעב ולא היה אוכל ולא היו תנאים טובים ללמוד תורה, אז זה לא בדיוק שאני סולח לך על זה שאתה לא לומד, אבל אני סולח לך, אין לי ברירה. אבל פתאום הגיע לכם מן, עכשיו כולכם נכנסתם לישיבה. יש טבחית במטבח, מכינה ארוחת בוקר. אתה רק גומר תפילת שחרית, הולך לחדר אוכל, יש כבר מפה פרוסה, ויש שם כבר גם לחם לבן, וגם לחם שחור, וגם זיתים, וגם ריבה, וגם עגבניה, וגם ביצה קשה, וגם ביצה רכה, וגם יוגורט, וגם סיריה, איך קוראים לזה, דגני בוקר, וגם שוקו, וגם קקה, וגם... יש לך ארוחת בוקר מלאה בארוחת בוקר. מה זה כיף? כלום! לך לארוחת בוקר, תאכל משהו, לא צריך מדי הרבה, לא בריא. אחר כך ארוחת צהריים, אחר כך ללכת לישיבה ללמוד חצי יום. מגיעים לארוחה, מגיעים עוד פעם לחדר אוכל. וואו, הכל מסודר, יש קציצות דגים, קציצות בשר, ירקות, תוספות. גמרת ארוחת צהריים, לא מנקה כלום, לא מסדר כלום, כמו מלך קם, הולך לסדר, עוד לא התחיל, אתה יכול בינתיים מוצאת משנה, יש עוד דברים אחרים שלא לומדים בישיבה. גמרת ארוחת ערב מוכנה. רבותיי, זה לא גן עדן? איך נראה גן עדן? ככה נראה גן עדן, כל בישיבה. עכשיו, הבחורים האלה מהישיבה, יש להם הספקת לימוד בדיוק כמו לפני כן. מה אתה רוצה? אני בסדר. הספקתי את הדף היומי שלי. נכון, 20 דקות, מה שעורך שם בחפיף כזה. יש אנשים לומדים דף היום מיום שלם. יום שלם, כל יום דף. יש כאלה לומדים רק עמוד אחד יום שלם. עוד יותר לאט, אבל יותר יסודי. 4 שעות לפני צהריים, 4 שעות אחרי צהריים, ועוד שעתיים בלילה. אבל זה כבר עם תוספות, עם ראשונים, ועם השלוחן אורך, וכל הנויסי קהילים. לא מספיקים עמוד שלם ביום. תלוי באיזה דפים, באיזה גמרות. בכל אופן, דף היומי. יש מקומות, לומדים דף היומי ב-25 דקות, ב-30 דקות, אז אתמול למדתי דף היומי, היום אני לומד דף היומי. אתמול זה היה בסדר, נכון? והיום פתאום רפו ידיהם, למה? מה קרה? סליחה, אם אתה קיבלת כאלה תנאים טובים, מן, אתה תגיד לי שאתה היום תיתן הספקה כמו אתמול, אתה צריך הרבה יותר, הרבה יותר. אם ככה, ירף ידיים, בא המלאק, למה בא המלאק? לספר לך. שאם הידיים שלך לא יהיו, אם הקול שלך לא יהיה בתורה, הידיים של המלאק. בקיצור, זה עורך זמן ללמוד. מאלוש לרף ידיים, לרפידים, יש נפילה. נפילה, יש מכות. מכות מעוררות. מתעוררות, מתקדמים, מחזיקים, וככה בני ישראל הפכו להיות לאט לאט דור דעה. דור דעה. עם ישראל במדבר היה דור דעה, 40 שנה עם משה רבנו. אבל כמו שאנחנו מוכיחים, זה לא הלך ביום אחד. שום דבר בחיים לא הולך ביום אחד. מתקדמים, הולכים, אז אם כן, בואו נסכם. בני ישראל יצאו ממצרים, עוגות מצות. פתאום נהיה שפע גדול, התבלבלו. מלא אוכל. התיישבו קצת ברפיון. לא פחות הספק מאשר יום קודם, אבל על אחרי כזה שפע אנחנו דורשים תוצרת יותר משובחת. הלא פחות הזה זה רף ידיים. אנחנו צריכים יותר. כלפי מה הדברים אמורים, רבותיי? עוד מעט יהיה שבת. בשבת אין טלפון, אין פלאפון, אין מניות, אין חיידשות, אין סיפורים, אין שום דבר. אם עד מוצאי שבת אנחנו נספיק ללמוד תורה, מצוות, סיכומים, בדיוק כמו כל יום, זה נקרא רף ידיים, זה נקרא רפיון. יש לנו חז"ל אומרים, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא לעסוק בתורה. אז נכון, צריך גם לעסוק באוכל, וצריך גם לגבש את המשפחה, זה גם חלק מהתורה. כל אחד ואחד מהילדים יגיד איזה רעיון על פרשת השבוע, וכתוב שהנשמה היתרה חוזרת בחזרה לבית דין של מעלה. דרך אגב, נשמה היתרה, אז נזכרתי, סיפרתי לכם שהשבוע היה יורצייט של אמא שלי, אז אתם יודעים, מי שיש לו יורצייט, אז שבת קודם הוא צריך להיות חזן. אז אני שמעתי איזשהו רעיון, למה בשבת קודם הוא צריך להיות חזן? כל השבוע יורצייט, בסדר, אבל למה שבת קודם? בגלל שכל השבוע שאומרים קדיש, או בשנה שאומרים קדיש, או ביורצייט שאומרים קדיש, זה לעילוי נשמת הנשמה. בשבת, לפני שאומרים קדיש, זה לעילוי נשמת הנשמה היתרה, הנשמה של שבת. אז אם כן, יש לנו נשמה יתרה, כל שבת ושבת. וכשהיא עולה לשמיים, שואלים אותה, מה חידשת? חידוש זה לא חייב להיות פלפול גדול כזה, של אני יודע מי, של, 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 של רבי נסן אייבשיץ. איזה חידשת משהו בהנהגה, בהרגשה טובה, בהבהרה, בצוויתה מתוקה בלחי של הילד, עם עידוד, עם תפיחה על השכם, תפילה טיפה יותר טובה, להגיע שתי דקות יותר מוקדם לבית הכנסת, להקשיב בקריאת התורה ולא לפטפט ולא לדבר, לא יודע מה, אבל אם לא נעשה ככה, זה אפילו שלא נהיה יותר גרועים, זה בעצמו רפיון ידיים. כי אנחנו צריכים לא להיות יותר גרועים. איך אומר חילוני, מה אתה רוצה? אני בסדר, לא גונב, לא משקר. נכון, יפה מאוד, גם אבן וגם בלטה לא גונבת, לא משקרת. אנחנו לא אבן, לא בלטה. לא מספיק שאנחנו לא עושים רע, אנחנו צריכים לעשות טוב. הקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמה, נשמה גבוהה, לא כדי שלא נגנוב. כדי שנטפח אותה, נקשיב מה היא רוצה, נאהב אותה, מהללוש, האישה כבר מיום חמישי עושה, וייסו מהלוש. מה זה לשה? 18 סלטים ודגים ובשר ותוספות, וחלות ולחמניות ועוגות וגלידה, מה לא? מהללוש הזה אנחנו הופכים להיות לא לרף ידיים, אלא להפך, לחוזק ידיים. להתחזק בתורה ובירת שמיים, ואז כל העמלקים למיניהם ידיהם יתרפו. ואנחנו כאן עכשיו בשלושת השבועות, זה מה שאנחנו צריכים, מתחילים עכשיו השבוע של תשעה באב, של השבוע של תשעת הימים, היום מתחיל, ראש חודש אב. אנחנו צריכים להתחזק במה שהרשעים האלה, עם הידיים החזקות שלהם, כשידיים שלנו יתרפו, הצליחו להחריב לנו את בית המקדש. כשאנחנו נחזק את הידיים, נבנה את בית המקדש, בשבת קודש, שבת קודש היא כאילו בית המקדש בנוי, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת, שבת, כתוב שבת, שבת, שבת בראשית, ויהיה שבת לעתיד לבוא, שבת. למה בשבת לא מתענים, לא מתאבלים? כי בשבת כאילו בית המקדש כבר בנוי. אם עד מוצאי שבת הוא לא יהיה בנוי, וואו, אז נתחיל או לרוץ לבנות אותו, ואם לא, אז להתאבל. אבל בשבת במקום הכל לא בונים, אם יבוא היום משיח, אז לא נבנה את בית המקדש בשבת, אסור. בניין בית המקדש לא דוחה שבת. זאת אומרת שברגע שמגיע שבת, אנחנו מתייחסים לבית המקדש, הוא בנוי! רגע, לא הולכים עכשיו, נלך במוצאי שבת. נלך לבנות אותו. ואם לא, אז נדבר על איך לבכות, איך להצטער, שיהיה לכולנו, לכולנו, חודש טוב, הרבה בשורות טובות, ושבת שלום ומבורכת. שבת שלום. אם שמתם לב בלוח השנה, הימים מתחילים להתקצר. עוד לא מרגישים את זה כל כך, זה רק דקה שתיים, אבל אחר כך זה מתחיל להיות בפסיעות יותר גדולות, בעוד שבועיים, שלושה כבר נהיה 4 דקות בשבוע, אחר כך 5 דקות בשבוע. בקיצור, רבותיי, מתחיל להיות לנו לילות ארוכים, וחזל אומרים, לא עברי סיירה, לא נברא הירח, אלא שתלמד בלילה בשקט בנחת. לא כל אחד יודע ללמוד בבקמה, במציע עם תוספות וקסויס ונסיבס, אבל לימוד קל. לימוד נוח, ישבתי אנוכי 40 שנה, עבדתי קשה, לכתוב את כל המאמרי חזל של האגדה בשפה קולחת. ערכתי סדרה של ספרים בשם שיעורים בהגדות חזל. 22 כרכים, לפי התלמוד, ברכות, שבת, עירובים. כשאני צריך לקרוא משהו לא מעניין, בגלל שזה מצווה לקרוא, אני אקרא 5 דקות. כשאני צריך לקרוא משהו מעניין, מרתק, בשפה קולחת, אני יכול לעשות את זה גם שעתיים. זה מה שהשתדלתי, לקחת קטע מהגמרא, ולא לכתוב על זה מה אומר המהרש"א, ומה אומר הרשב"א, ומה אומר המסילת ישרים, ומה אומר הבן איש חי. לא, אחרי שהבנתי את כולם, אני כותב את הכל מחדש, בעברית קלה וקולחת, פשוטה, מובנת ועניינית, ממש מרתק, כילורין לעיניים, גם לאבא, גם לאמא, גם לילדים, אבל לילדים גדולים, לא לילדים קטנים, לקרוא מאמר חזל ולהבין. ועוד מאמר חזל ולהבין, וזה מושך. סדרה של ספרים יפהפייה, ערכתי אותה 40 שנה, אני עובד עליה, יום ולילה. שיעורים באגדות חזל על פי סדר התלמוד, אפשר לקנות אותה, אני עושה משלוחים, 800 שקלים, זה 22 כרכים גדולים, עבים, שמנים, 800 שקלים, כולל המשלוח, מגיע עד הבית, לא עד הדואר. מהבית שלי עד הבית שלך זה חבילה גדולה, 30 קילוגרם, 22 ספרים ב-800 שקלים. מי שרוצה, מטלפן, משאיר הודעה, 0-8-97-44-666. אני חוזר, 0-8-97-44-666. סדרת הספרים מומלצת, יפה, אור בבית, ביום חול ובשבת, לכל המשפחה, שיהיה לכולנו, לכולנו, ברכה, הצלחה, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל